אנחנו בחובת התלמידים, עמוד י"ט במדורה של פלדהיים, ואנחנו אמרנו שאחד מהמפתחות ללמד את הילד זה להבין שהאחריות היא עליו, ומאחר באחריות עליו הוא צריך לדעת שהוא צריך לגדול, ואנחנו פה לעזור לו לעשות את מה שהיא אחריותו. אבל זה לא שהאחריות היא עלינו שהוא יתפתח טוב, זה אחריות עליו שהוא יגדל להיות כמו שצריך, יהודי כמו שצריך. ואנחנו בסוף העמוד, וכיוון שדעתו ורוחו קטנים, נתחיל מהתחלת המשפט שוב, ותורה הרבה עוד לא למד, ויצרו מרקד בקרבו, לכן אם פחד השם לנגד עיניו, ויראו שלא יחטא נגדו, ולא ישחית את כרם השם צדקות, מוכרח הוא לשמוע תורת השם ודרכו מפי רבו ואביו. זה בלית ברירה, אתה לא יכול בלעדינו, בסדר, אז נראה לך, אבל בעצם האחריות היא עליך. בין בדברים המפורשים בתורה ושולחן ערוך, בין בדברים שאינם מפורשים. כמה הזהירה התורה? עברנו לעמוד חף. כמה הזהיר... מה? אחריותו לשמור תורה ומצוות, אחריותו לגדול להיות גדול בתורה. אז לא, אז כמובן שזה לא מגיל שלוש. זה אחד מהדברים שקשים פה בלימוד, כי צריך לדבר בעצם הכל גיל בנפרד. הילד בגיל שלוש, אתה אומר לו, תיטול ידיים, תברך, תאמר שצער, בהתחלה הילד צריך להתרגל לעשות את המצוות, הוא לא יכול להבין כל דבר, והוא לא מבין מה זה החיות שלו, ואם ילד אומר, אני לא רוצה לטול ידיים, אז אתה אומר, טוב, לפעמים אתה מבטר, לפעמים לא, ילד בגיל שלוש, אתה צריך כל פעם לשקול על מה לריב איתו, על מה לא לריב איתו. לא על זה אנחנו מדברים, אנחנו מדברים על הגיל השבע, על הגיל התשע, הגיל השתים עשרה, כל גיל לפי עניינו. בגיל ארבע, חמש, ילד אומר, אני לא רוצה, אני מדי עייף, לא רוצה לטול ידיים, אני רוצה לאכול. לא, לך תטול ידיים ותבוא לאכול. זה עדיין לא אמור להיות כזה אנטי. זה ילד מנסה, כמה זה חשוב, הוא בודק. הילד מגיע לגיל 5, 6, 7, אז אתה כבר מתחיל להגיע לגיל שהוא בודק אם זה קלף שהוא יכול להשתמש נגדך. ופה צריך להשתמש בחוכמה, לשקול מתי ללכת עם הילד, מתי לוותר לילד, ממה לעשות עניין, ממה לא לעשות עניין. זה דורש שיקול דעת. כל ילד לפי הטבע שלו ולפי ההבנה שלו. יש דברים שאתה גם אומר לילד, שמע, אתה קטן, בסדר, אם בגיל שלך אתה עדיין רוצה ככה, תעשה ככה, בסדר. הבן שלי בא איתי לבית כנסת, הוא מקבל ממתקים. שואל, אבא, אני יכול לאכול? תשובה, כן, אתה לא צריך לחכות לקידוש, כשתהיה גדול, תחכה לקידוש. אבל כשהגיע שבת, והיה לנו, שכחנו להדליק אור, והוא אומר לי, טוב, אז אני אדליק. אז אני אומר, לא, למה אתה תדליק? זה שבת. אז הוא אומר, כן, אבל אני קטן. אז התשובה היא, לא, אתה קטן ואתה צריך לשמור תורה ומצוות. יש דברים שבגלל שאתה קטן אפשר לוותר לך, זה לא, אבל אתה ילד יהודי קטן ואתה צריך להתרגל לשמירת תורה ומצוות, אל תהיה מבולבל. בעיקרון אתה שומר. יש דברים שהם קשים לקטן לשמור, ועליהם אנחנו אומרים, עד שתהיה יותר גדול, אז אתה תהיה אחראי. אתה לא צריך לצום ביום כיפור, אתה לא צריך לחכות לקידוש לאכול ולשתות, אבל אתה כן צריך לשמור שבת, אתה כן צריך לשמור כשרות, אתה כן, יש דברים שאנחנו נעמוד עליהם. תגיע לשולחן לשמוע קידוש בשבת, תיטול ידיים, תברך לפני שאתה אוכל. ויש דברים שהתגובה של הורה צריכה להיות בשוק, שזה כזה מובן מאליו. ילד אומר לך, אבא, אני רוצה לרוץ לכביש כשהמכונית באה, אתה לא אומר לו, טוב, זה אחריות שלך שאתה תחיה ושמע, זה כבר תלוי בך, אתה רוצה שיחד לך, לך תנסה. אלא מה אתה אומר לו, אל תעיז, מה זאת אומרת? זה יכול לכאוב. אז יש דברים שהתגובה צריכה להיות כזו. ילד אומר, אבא, אני רוצה לאכול בלי כיפה. מה זאת אומרת לאכול בלי כיפה? אתה ילד יהודי, אתה אוכל עם כיפה. יש דברים שהתגובה צריכה להראות לילד שזה פשוט לא יעלה על הדעת. נכון? אז אני אומר, ההורה צריך לדעת מתי להשתמש באיזה כלי. תלוי קצת מה מושך את הילד, איפה הילד אוחז, מה... כל ילד לפי עניינו. אני לא יכול לומר תגובה אחת. חינוך זה הבנה, איפה הילד. אבל צריך לדעת שבכללי, כשהילד מגיע לגיל שהוא כבר מבין, 6, 7, 8, 9, התגובה שלי צריכה להיות בהתאם להבנה שלו, הוא צריך להבין שהאחריות היא שלו ולא שלי. כל גיל ועניינו. אבל הנה חינמי, זה לא יצא לילד בגיל 3, וגם לא בגיל 4, והרבה פעמים גם לא בגיל 5. בגיל 6 זה מתחיל להיות, 5, 6 זה מתחיל להיות, אתה צריך לראות מה הילד מנסה לעשות כשהוא מתנגד, מאיפה זה נובע. וזה גם מאוד תלוי בילד. אבל צריך לזכור שיש את הקלפים האחרים שלך כהורה. יש גם את התגובה, מה? לא יכול להיות. וכל הורה וכל בית יש לו את האופי הזה. יש בית שכשהולכים לקידוש עם הילד יאכל בלי ברכה, אז ההורה מסתכל לה, מה קרה? מה זאת? מה? לא מאמין. יש בית שאם הולכים לקידוש והילד אוכל את החתיכה האחרונה וזה לא נימוסי, אז ההורה מסתכל לה ומה קרה? אני לא מאמין. יש בית שמקפיד על ממתקים והילד לקח ממתק בלי רשות והוא מגיב ככה. יש בית שמדגיש שהילד יעזור. אתה רואה שעוזרים לפנות את השולחן, תעזור גם אתה לפנות את השולחן. איך יכול להיות שכולם עוזרים ואתה לא עוזר? כל בית ולפי האופי, וזה איפה שהאופי הפנימי של הבית בא לידי ביטוי. הילד קולט את האופי הפנימי מהתגובות האלה. על איזה דבר אתה מסתכל עליו, אתה אומר, איך יכול להיות שלא עשית ככה? כל בית ואופיו. זה דבר שקשה לשחק אותו. יחד הם בונים בית. וילד קולט מכל אחד את האופי שלו. כל זוג יש להם, כל אחד יש לו את הנקודות שלו. יש אישה שמאוד חשוב לה שהבעל והילדים ילכו למניין, ויש בעל שיותר חשוב לו שהילד ילמד תורה לדוגמה, או יותר חשוב לו שיאמר פרק תהילים כל יום, או יותר חשוב לו...
אז הוא רואה שלהורים שלו לא
אכפת. אז זה אסור לעשות. כל אחד צריך לכבד. זה לא צריך... הורים צריכים לדאוג לגבות עד המידה שזה לא סתירה. זה שהוא מדגיש יותר את זה, והיא מדגישה יותר את זה, זה לא אמור להיות סתירה. זה אחד מהדברים שזוג צריך לדאוג, זה לא לסתור אחד את השני, לבנות יחד. לדבר, לחשוב, וגם אם לא הספקת לדבר לגבות. אתה חוזר הביתה בליל שבת, ואתה לא יודע מה קרה לפני שנכנסת בדלת. אבל אתה נכנס לאיזשהו מעמד. אתה מגיע ואשתך צועקת על ילד פלוני. מה זה החוצפה הזו? איך זה שדיברתי איתך 10 פעמים ולא שמעת? השולחן היה אמור להיות ארוך ולא ערכת. אמרתי לך לשים את הבגדי חול צידה ולא שמת. אתה יכול להיכנס ולעשות אחד משני דברים. לשתוק, שזה לא רע. אתה לא מבין מה הלך פה, אז למה שתתערב? או אם היא רוצה את הגיבוי שלך לגבות אותה. אבל ודאי לא לסתור. גם אם אתה סבור שהילד הזה בדיוק עכשיו זה לא הזמן לרדת עליו. יכול להיות שאתה אומר, רגע. בדיוק קיבלנו מכתב מהרבה, בדיוק קשה לו עם החברים, בדיוק השכן בא ודפק שהוא פוצץ לו את האגרטל, בדיוק הוא קיבל על ראש 10 פעמים ביומיים האחרונים, אני לא צריך לצעוק עליו, נכון, הוא לא בסדר, הבגדים שלו לא אמורים להיות ככה. יכול להיות שאתה צודק מבחינה חינוכית, אבל הנזק הכי גדול שאתה יכול לגרום לילד זה אם אתה סותר את רעייתך. זה לא קשור. במשקל בין כל אתגר חינוכי והנקודה לסתור בן זוג, לסתור בן זוג כמעט 100% מנצח. אני לא רוצה לומר 100%, אבל זה כמעט 100% מנצח, שאתה יותר מועיל לילד אם לא סתרת את הבן ובת זוג. אז תדברו עליהם ותגיעו לעמק שווה. באו אליי זוג בכל המועד סוכות, התלבטות איפה לגור, שכונה דתית לאומית או חרדית, התלבטות די גדולה.
ליד ההורים או ליד לא,
שניהם. בסדר, אבל פה זה היה שאלה חינוכית. האם אנחנו שולחים את הילד לחיידר או משהו בסגנון, או לממלכתי דתי, משהו בסגנון. ואני אמרתי להם שבעצם הם צריכים לשבת יחד ולראות מה הנקודות שהן דגדגות לכל אחד, ולדבר ולהגיע למסקנה איפה הם יוכלו לעבוד כצוות. לא לסתור אחד את השני. כי אסור להם לסתור אחד את השני. מזה יוצאים ילדים בולבלים לחלוטין. הם צריכים לעבוד יחד. אז אין לי תשובה האם הם צריכים ללכת בכיוון הזה או בכיוון הזה, כי זה תלוי באופי שלהם, אבל הם צריכים לשבת ולהחליט איפה הם ילכו ששניהם יוכלו לעבוד עם זה יחד ולא לסתור אחד את השני. אז שיעבדו הלאה. זה כל העניין של נישואין, להגיע לעמק שווה.
כן, אבל מה אתה עושה תחס לרגע?
אתה עוצר את החיים ואתה מגיע למסקנה. מה, אין, אז אתה לא הולך לעבודה למוחרת. אתה עוצר בבית, כי יש לך בעיה, הבית בוער. אתה עוצר את החיים ואתם מגיעים למסקנה. ואם צריך, הולכים להתייעץ עם מישהו, אבל לא צריכים, מגיעים למסקנה. לא. יש דברים שלא עוברים לסדר היום. אם יש סתירה מהותית בין הבני זוג בענייני חינוך, הם צריכים לעצור, לדון. לפעמים לעצור זה לא פותר את הבעיה. לפעמים צריך לחשוב על זה ולא לדוש בזה. אז בסדר, זה חלק מהפתרון, אבל הם צריכים לדעת שהאתגר מספר אחד אצלם זה להגיע למסקנה. הוא רוצה טלוויזיה, היא לא רוצה טלוויזיה, הם צריכים להגיע למסקנה. ומה שהמסקנה תהיה, כמה צפרדים שצריך לבלוע, צריך לדעת שהבליית הצפרדים האלה, זה בניית החינוך של הילד שלי. כי הדבר שהכי יזיק לו, זה אם יהיה פה מריבות ביני לבין אשתי. יותר יזיק לו המריבה מאשר הטלוויזיה שהוא יראה.
כן, אבל אם אנחנו באמצע הדיון,
נקרא
את זה ככה וקורא סיטואציה, כאילו...
תסגרו אותם. תסגרו, זה משמר, אתה לא יכול למרוח.
עכשיו יש משהו עם הילד, לצורך העניין.
אז תגיעו למסקנה, לא. זה החיות של זוג.
מה?
תחכו. כל מקרה חינוכי שעולה, עולה פעם שנייה. נדיר הוא המקרה שעולה רק פעם אחת שאתה חייב להגיב עכשיו. אם הוא יתרצף פעם אחת, אל תדאג, הוא יתרצף פעם שנייה. תחליטו מה הגישה שלכם. זוג צריך להיות מספיק בוגר, לדעת שאם לא החלטנו ואני לא יודע אם אני מועיל או מזיק לילד, אז שב אל תעשה, אז אני לא מגיב. ולפעמים אפשר לומר לילד, שמע, אתה לא בסדר? ואני רוצה לדבר עם אמא. לי פעם היה, אני אמרתי לילד שלי, בעצם מגיע לך סתירה. אבל אני כל כך כועס עליך שאני לא אתן לך את זה כמו שצריך, אני לא נותן לך את זה, אבל זה כי אני יותר כועס. ואל תדאג, ילדים הם די אמינים. אם הם זמו אותך באתגר הזה פעם אחת, מי עשו את זה פעם שנייה לפחות. זה, כל מקרה שעולה, יעלה עוד פעם. אין מצווה להגיב בפעם הזו. אם מבחני האידיאלית הכי טוב שאני אגיב בפעם ראשונה, אז מה? לא קרה כלום. ההפך, אולי נהיה יותר בשל. אני יכול לומר לך שכמעט כל פעם שהייתה תגובה חריפה, אני הייתי אומר כל פעם, אבל אני לא זוכר כל פעם, אז לפחות כמעט כל פעם, אם לא כל פעם, שהייתה תגובה חריפה חינוכית אצלנו בבית, זה היה אחרי תכנון. מבחינת הילד, זה נראה כתגובה ספונטנית. אוי ווי, מה הוא עשה? מבחינתנו, זה היה אחרי דיון. מה מגיע לו? האם הוא מוכן? האם הוא בשל? הורה צריך לחשוב, איפה הילד עומד? יש אחד מהילדים עכשיו שהוא חצוף בקנה מידה מכובדת. ודיברנו מתי הזמן לקוצץ אותו קצת, מתי הזמן להוריד אותו. אבל היה לו קושי עם אחד מהמורים, והוא התמודד עם כל מיני קשיים בבית ספר, אז אמרנו בסדר, אז הוא מתמודד עם מספיק קשיים פה, עכשיו זה לא הזמן לחנך אותו שם. קודם בוא ניתן לו להירגע, בוא ננסה להרגיע את המצב מבחינות דברים אחרים, ואז כשהדברים יהיו רגעים, אז כבר יהיה מספיק זמן. אחד מהכללים בחינוך זה לא לחשוב שהבית בוער. החינוך זה דבר שלוקח זמן, לוקח זמן לבנות ילד, לוקח זמן להרוס ילד. זה שילד היום הוא קצת לצד הזה, יהיה את ההזדמנות, עוד שבועיים, עוד חודש, נראה את המצב. ילד הוא לא סטטי, ילד הוא בשלבי התפתחות, אז אם עכשיו יש לו אתגרים כאלה, בוא נחכה, ניתן לו לגמור מאתגרים האלה, אז נלמד אותו את הדברים האחרים. אבל זה מתוך שיקול דעת, זה מתוך דיונים, זה לא תגובה ספונטנית. הילד חושב שזו תגובה ספונטנית, אבל זה לא. אנחנו כבר דימרנו כמה פעמים כשראינו את התופעה הזאת של הילד הזה, ושנינו מסכימים שזה עוד לא הזמן להגיב. הוא עדיין צריך לבנות את הביטחון העצמי, למרות שהוא בונה את זה בצורה לא הכי בריאה, אבל כל מי שיהיה ביטחון עצמי, אז יש לך עם מי להתעסק, אז אתה יכול, נקרא לזה לרדת עליו. זה לא לרדת עליו, זה ללמד אותו שזה חוצפה, וזה לא צורה להתנהג. בינתיים זה לא נעים לעמוד איתו בחנות ולראות איך שהוא מדבר אל פלוני ואלמוני האורחים וכל מיני דברים, נכון, אבל אני צריך לדאוג לחינוך שלו. היום לא נעים לי, היום היה הרבה יותר נוח לי לומר לו, עד כאן, אני הולך טוב בכנסת, פתאום אני שומע א' ב' ג', לא נוח לי, אבל אני יודע שמבחינת חינוך הילד עכשיו זה לא הזמן להגיב לו. יהיה את ההזדמנות, עוד שבוע, עוד שבועיים, תן למצב להירגע, בסדר, אפשר אחר כך. זה צריך שיקול דעת, זה לא רק תגובה, אני רואה תופעה, אני אגיב. חינוך זה מחשבה, אתה מפתח צמח, אתה מגדל משהו. בסדר? תחשוב, תשקיע. כמה הזהירה...
סליחה, אני
רוצה
להגיד
שאני
מסכים
עם
כל מה שאמרת,
אבל כאילו אני חושב שזה
יותר
מתאים
לשפה כזה, או גם תמיד לדבר בצורה...
אני חושב שמאוד חשוב, זה מה שראינו קודם, מאוד חשוב לדבר עם כל ילד לפי המדרגה שלו.
אבל לדוגמה, אם עדיין תינוקות או תינוקים, אם תינוקות,
מדברים גם כזה כמו שפה תינוקות?
אני חושב שחשוב, כן.
כזה כמו משחק כזה.
כן? איזה ילד גדול, איזה יופי, שמת את המכנסיים לבד, כל הכבוד, מי קם הבוקר יבש, כן. אתה מדבר איתו כמו על הגיל שלו, זה מה שצריך לשמוע. כן, וזה דבר שהורים לא יודעים. שתדע שזה דבר שהורים לומדים, זה שדיברנו לפני כמה פעמים, דיברנו שזה דבר שעם כל ילד ההורה לומד את זה יותר, להוריד את הרמה שלו לרמה של הילד. הורים בהתחלה מדברים איתו כמו מבוגר, וזה טעות של ההורים.
אז זה לדבר ממש כזה כמו משחק כזה.
זה לא צריך להיות משחק, אתה צריך להבין שזה מה שהוא צריך.
כן,
אבא כל כך שמח, איך התגעגעתי אליך, כן, הטון הזה, הלשון, 100%, זה מה שהוא צריך לשמוע, הוא צריך לשמוע גם בכל ליטוף.
מה זה ליטוף? כמו
גם כשאתה מדבר איתו, אתה מקרין לו אהבה, ואתה מבין אותו על השפה שלו, כן? לא לילד, ילד בגיל 3 שמח.
3, אבל 5 כבר ממש לא.
בגיל 5 גם צריך לשקול, גם צריך לשקול, תתפלא.
אבל לפעמים, אבל חמש, אני מדבר כמו 3, אז זה כמו מרגיש כאילו מדבר כמו ילד קטן.
בסדר, זה לפי שיקול דעתכם. אבל שתדע שעל פי רוב הורים טועים לכיוון ההפוך. שמדברים לילד כמו מבוגר. להורים קשה ללמוד לדבר ככה. זה ההפך. כללית, צריך ללמד את ההורים יותר לדבר על רמה נמוכה. בסדר? כמה הזהירה התורה לשמוע לכל אב המחנך כגון, שעל אביך ויגד חזקניך ויאמרו לך, לא תעשו מן הדבר שיגיד לך ימין ושמאל, שמע בני מוסר אביך, ואסרו אמרו אלו, עשה שום עברה מפורשת בתורה שבכתב שבעל פה, ומכל מקום כל כך החמירה התורה בו, מפני שאבי ואמו אמרו, איננו שומע בקולנו, וכל עצמותו לא נקרא על שם מעשה זולל וסובר, רק על שם סורר ומורה, על שם אמרה נגד אביו ומחנכו, וכדומה מן הפסוקים. אז ישנו הרבה פסוקים שמראים שבעצם הילד, זה אחד מהדברים המהותיים בחינוך של הילד, הוא צריך לקלוט שהוא צריך לשמוע בקול אבא ואמא, וזה נקודה שהורים הרבה פעמים טועים בה. הם חושבים שאם הילד שואל שאלה הם צריכים לתת תשובה. זה שילד שאל למה, זה מוצדק. זה שאני נותן תשובה, זה מוצדק לפעמים, אבל הילד צריך לדעת זה שהוא נענה למה שאני אומר לו, זה לא תלוי בהבנה שלו. הוא ילד, עם כל הכבוד לו, הוא צריך לשמוע בין שהוא מבין, בין שלא. וחשוב מאוד לפעמים לומר לילד, בגלל שאמרתי, לא להרגיש מחויבות להסביר לילד. זה בריא מאוד להסביר לו, אבל הוא צריך להבין שההקשבה שלו לא מותנית בזה. אתה אומר לי, ילד, אל תתקרב לשם. הוא לא מבין שיש שם חוט חשמל גלוי. הוא צריך לדעת שאתה אמרת לו להתקרב, הוא לא מתקרב. אי, הוא לא מבין, הוא לא רואה, יפה, הוא לא מבין, נכון, בגלל זה הוא ילד, זכותו לא להבין. אבל ההקשבה, הוא צריך להתרגל לזה שהוא שומע בקול אבא ואמא ללא קשר להבנה שלו. והדור שלנו מאוד טועה בזה לפעמים. חושבים שכל דבר, למה שאני לא אסביר לו, הוא גם בן אדם, אין לי בעיה, אני גם מסכים שהוא גם בן אדם. אבל הבן אדם הקטן הזה לא יבין כל דבר שתאמר לו. והוא צריך לדעת שהוא צריך לשמוע גם כשהוא לא מבין. ילד נותן לאחות הקטנה שלו לשחק עם מזלג. אתה עומד בקצה השני של השולחן ואתה אומר, "כך, צא ממנה." התינוקת הזו יכולה להוציא את העין שלה עד שאתה תגיע לצד השני ותסביר לו למה הוא לא יכול לשחק עם מזלג ועם סכין ודבר אחר. אז הוא לא מבין, אז מה? אז הוא לא מבין. הילד לטובתו ולטובת החינוך זה נקודה משמעותית. הנקודה שהוא מביא לנו פה. חלק מהחינוך הוא צריך להבין, הוא צריך לשמוע גם כשהוא לא מבין. כמה שאני אוכל, אני אסביר. הבנת טוב, לא הבנת גם טוב, בסדר. אחד מהטעויות שהורים עושים זה שילד ממשיך להקשות. ההורה אמר משהו, הילד אומר למה. ההורה מסביר, הילד חוזר ואומר למה. ההורה מסביר פעם שנייה, הילד עדיין שואל למה, ואז ההורה מרגיש כאילו הוא צריך להסביר יותר טוב, כי הילד הרי לא הבין. אז לפעמים מה שצריך לומר לילד זה, הסברתי לך פעמיים. אתה לא הבנת את מה שהסברתי? מה לא הבנת? וזה טקטיקה גם כן שצריך לדעת בהתמקחות. אתה בא לקנות משהו, המוכר אומר לך, תוריד את המחיר, למה המחיר, אתה צריך שלם יותר בגלל כך וכך וכך. אתה אומר לו, לא, המחיר צריך יותר נמוך בגלל כך וכך וכך. יש טקטיקה בהתמקחות שאתה פשוט חוזר על אותה טענה. והצד השני מרגיש נבוך לחזור על אותו הסבר. אם אתה רק חוזר על אותה טענה, אז הוא מרגיש שהוא מחויב לתת תשובה אחרת, כי זה כאילו אתה לא קיבלת את מה שהוא אמר. ולפעמים צריך לענות, רגע, אתה חוזר על אותו דבר, מה אתה רוצה שאני אחזור על אותה תשובה? פשוט תפוס את השור בקרניו. ואותו דבר עם ילד. ילד לפעמים ינסה אותך, והוא כל הזמן ישאר אותך, אבל למה? אבל למה? ולמה לא? אבל אני רוצה. וההורה לפעמים צריך לעצור, לומר, רגע, הסברתי לך. אתה לא הבנת? במקום לחזור על עצמו, להרגיש לחוץ, לתת הסבר אחר. ולפעמים הילד יסביר לך מה הוא לא הבין, ובאמת יש משהו שהוא לא הבין, ולפעמים הילד יחייך ויאמר, כן, הבנתי, אבל אני עדיין רוצה. ואז התשובה היא, בסדר, הבנתי שאתה רוצה, ועניתי לך, עכשיו מה אתה רוצה? הורה צריך לשים לב מה הולך, גם כשהוא מסביר לילד. בכל כמה שיוכל יכפיל האב המלמד להבין ולהשכיל את הנער בזה, בדעת ושכל, הילד צריך להבין שזה בעצם דרך התורה, הוא צריך כן להבין שיש פה נקודה שהוא כן צריך לשמוע למחנך או להורה, ואת החוב שהוא נוסע על עצמו לגדל ולחנך איש ישראל, הוא צריך להבין שאחריות היא עליו. איזה סוג בן אדם אתה תהיה? בן אדם צריך לשאול את עצמו את שאלה הזו, והילד צריך לשאול את עצמו את שאלה הזו, עץ בגן השם הוא בעדן, והוא אבא המלמד, הוא רק המורה אשר יוראו, איך יחנך הוא את עצמו, מה דיבר השם? אני סך כל פה לעזור לך, אבל התפקיד הוא עליך, כמו מי שבא לשאול שאלה בענייני איסור ויתר, שהדיין הוא רק המורה אשר יוראו מה כשר ומה לא, אבל עיקר העושה הוא בעל הבית בביתו, ורק עליו האחריות שיהיה כשר וישליך את האיסור והטריפה. צריך להבין שזה הגדר פה. אני יכול לעזור לך להראות לך, אבל אתה צריך לבחור איזה דרך תלך. וזה טעות שהורים עושים. הורים חושבים לפעמים שהם אחראים על התוצאה. אני אחראים, הבן שלי נשאר שומר תורה מצוות או לא. לא נכון. זה לא אחריות שלך. אחריות שלך היא לעשות את המקסימום, לתת לו את המקסימום. בשורה האחרונה, אחריות היא עליו. יש לו בחירה חופשית והוא יבחר לאן הוא ילך. ההורה שחושב שהוא יכול לקבוע את העתיד של הילד שלו טועה. התפקיד של הילד זה לקבוע, ואני צריך לתת לו את הכלים ולעזור לו להגיע למסקנות הנכונות, אבל בשורה התחתונה זה אחריות שלו. הרבה פעמים אנשים שואלים אותי, מה אני אומר אם הבן שלי ירצה ללכת לצבא? אני תמיד אומר להם, אם הבן שלי ירצה להתגייס, אם הבן שלי ירצה כך, 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 כך. כן, אני תמיד אומר, אני מקווה שהחינוך שלי יצליח, ואז הילד, כשהוא יגיע לגיל הזה, יחליט בעצמו. יהיה לו את הרב שלו, יהיה לו את השיקול דעת שלו, אם הוא ירצה להתייעץ איתי, אני אחשוב יחד איתו, אבל אני לא רואה את זה כהתפקיד שלי, לקבוע לו מה העתיד שלו יהיה. התפקיד שלי זה, עד שהוא מגיע לגיל הזה, שהוא יהיה מספיק חכם, לדעת מה הוא כן יודע, מה הוא לא יודע, ועם מי להתייעץ. רוצה להתייעץ איתי, אני אראה את זה לכבוד. ירצה להתייעץ עם הרב שלו, כל הכבוד. אין לי בעיה. אבל אני לא חושב שהתפקיד שלי כהורה זה לקבוע לו, או אפילו שיהיה לי שאיפה, לאן הוא ילך כשהוא יגיע לגיל 18. אני רוצה שישמור תורה ומצוות. יש ציבורים בעם ישראל, אלה סוברים ככה ואלה סוברים ככה, מה הדרך הטובה לעבוד את השם? אני צריך לקבוע את העתיד שלו, הוא צריך לקבוע את העתיד שלו. אני צריך לתת לו את הכלים שהעתיד שלו יהיה בדרך השם, בעבודת השם אמיתית, בשמירת תורה ומצוות אמיתית. אחר כך, מה יהיה הקו המדויק שלו? זה כבר עניינו. אני לא אמור לקבוע לו את העתיד. אני שואף ומקווה ומתפלל שימשיך בדרך השם ויבין שבדרך השם הוא צריך להתייעץ. בגיל 18 רוב אנשים אין להם את הכלים לעשות החלטות כאלה גדולות בעצמם, אבל אם הוא מתייעץ איתי או עם מישהו אחר, אז מה אם אני אבא שלו? זה כבוד לי אם הוא יחליט להתייעץ איתי, ואם לא, זכותו. לא, יש גיל שזה כבר האחריות שלו, ואנחנו צריכים לתת לו את הידיעה הזו. זה אחריות שלך, אתה צריך ללמוד, אני אעזור לך, אני פה בשבילך, אבל שורה התחתונה זה אתה, זה החיים שלך, זה התורה שלך, זה השמעת תורה ומצוות שלך. כמובן, כמו שאמרנו בהתחלת הלימוד, יש דברים שהתגובה שלי צריכה להיות חריפה. מה קרה פה? מה זאת אומרת אכלת בלי ברכה? מה זאת אומרת הלכת כל היום בלי להתפלל? זה, לפעמים התגובה כבר מעבירה את המסר. לא צריך לומר לו, אתה אמור להתפלל, לפעמים התגובה היא איך יכול להיות שלא. הנה חינמי, אבל... אבל בעיקרון, בגדול, איך שהילד גדל ומתחיל להבין מה הולך, אמרנו, גיל 6, 7, 8, 9, תלוי בילד, הוא צריך גם להבין שאחריות היא עליו.